חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. המשטרה פרסה הבוקר עשרות מחסומים בכל רחבי הארץ במטרה להגביר את אכיפת הסגר. 25 מחסומים יוצבו בדרכים בין-עירוניות ו-220 בתוך הערים. נתונים שמפרסם הבוקר משרד הבריאות על נתוני התחלואה בקורונה מלמדים כי אתמול הובחנו 9,172 מאומתים חדשים. שיעור הבדיקות החיוביות עומד על 7% ו-6 עשיריות. מספר החולים קשה עומד על 1,097. כתבנו צבי טסלר מוסר כי עד כה חוסנו כמעט 2 מיליון ישראלים במנת החיסון הראשונה. על רקע המשך התחלואה בקורונה, הממשלה תדון באמצע השבוע הבא האם להאריך את הסגר ולכמה זמן. במשרד הבריאות יבקשו הערכה של שבוע נוסף, לעומת כמה שרים שהודיעו כי ידרשו לבחון כל הגבלה נוספת. משרד הבריאות נערך להגדלת מבצע החיסונים. פיקוד העורף יפתח בשבוע הבא עשרות מתחמי חיסון נוספים. בקופות החולים ביקשו ממשרד הבריאות לאפשר להם לתת חיסונים גם לאוכלוסיות צעירות יותר. לקראת השבעת ג'ו ביידן לנשיא ארצות הברית ביום רביעי, ובצל המחדל החמור בפריצה ההמונית לגבעת הקפיטול, נשלחו אלפי חיילים של המשמר הלאומי לוושינגטון. סוכנות הידיעות AP מדווחת כי בעת ההשבעה יגיע מספר החיילים ל-21,000. צעיר בן 26 מקריית מלאכי התחשמל אמש למוות כתוצאה מכבל חשמל שהתנתק מעוצמת הרוח באזור ונפל עליו בזמן שצעד ברחוב עם חבר. המשטרה פתחה בחקירה. בקריית מוצקין נהרג הלילה צעיר בהתנגשות חזיתית בין שני כלי רכב. צעיר נוסף פונה במצב בינוני לבית החולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר. היום הגשם יחלש, יתכנו גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, הטמפרטורות תהיינה רגילות בעונה. בשבת קודש מעונן חלקית, במהלך היום צפוי לרדת גשם מקומי בצפון הארץ, הרוחות יתחזקו בעיקר לאורך מישור החוף. עד כאן חדשות כל חי.
רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
שלום רב לכל המאזינים. אתמול היה לנו ראש חודש שבט, ובחודש שבט בדרך כלל משתדלים להשתלם בהלכות ברכות. הגמרא אומרת, מי שרוצה להיות חסיד שידקדק בענייני ברכות. אנחנו משתדלים ככל מה שבידינו ללמד את הילדים הקטנים כבר מה מברכים על כל דבר. ילד בן 3-4 יודע כבר לדבר, מלמדים אותו לברך, ואז הוא יודע להבחין. על זה מברכים שהכל, העץ, האדמה, מזונות, כל דבר ודבר הוא יודע להבחין, כמו שגם מלמדים אותו להבחין איזו כשרות לאכול, כדי שאותו חינוך שמחנכים את הילדים יתמע לנו בלבבות. אבל עם כל זה ישנם דברים שהם במחלוקת. מחלוקת של הפוסקים. וההכרעה עומדת תמיד במקום שאפשר להכריע לצאת ידי חובת כל הדעות, מברכים ויוצאים ידי חובת כל הדעות. למשל, המחלוקת לגבי הבננה. האם ברכתה העץ או האדמה? מברכים האדמה ופותרים את העץ, כי גם העץ צומח מהאדמה. אותו הדבר גם, יש לנו את המחלוקת לגבי אורלה, האם השעונית, הפסיפלורה, היא עץ, האם הפלפל הוא עץ, האם החציל הוא עץ, כל אלו מחלוקות שכבר לפני כ-500 שנה דנו בהם הפוסקים, בראשם הרדבז. האם בגלל שהם ממשיכים לתת פירות יותר מ3 שנים, דינם כדין עץ או לא? ההלכה היא שדינם כפרי האדמה, אין בהם דין אורלה, וממילא ברכתם בורא פרי האדמה. ולמה? אמנם נכון שהם נותנים פירות יותר מ3 שנים, אבל הפירות כבר לא אכילים, הם נועדים לפרות, לבהמות, כך שזה לא מאכל בני אדם. החציל כעבור 3 שנים הוא מר מאוד, הפלפל כעבור 3 שנים הוא יבש כעץ, וכך גם לגבי הפסיפלורה, כיוון שכעבור 3 שנים הוא בקושי נאכל, הוא הולך ופוחת באיכותו, ממילא זה נקרא פרי אדמה ולא פרי עץ. יש עוד סימן, שהוא סימן להבדיל בין פרי העץ לפרי האדמה. אם הנטיעה נותנת פרי בתוך שנה ראשונה, סימן שזה פרי האדמה. אם זה לא נותן מהנטיעה בשנה הראשונה, לא נותן שום פרי, אז ברכתו בורא פרי העץ. אם הוא נותן פירות על גבי ענפים, וגזעו נשאר יציב, ברכתו העץ. אם אין גזעו נשאר, גזעו מחליף, ברכתו האדמה. נמצא שההשתלמות בדיני הברכות היא מרוכבת מאוד. לכן רבותינו נתנו את התואר היפה, מי שרוצה להיות חסיד, בבקשה שיקפיד בענייני ברכות. כן, בבקשה לשיחה.
כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום לך. כבוד הרב, שאלה בקשר לסעודת מרים, מה שנקרא, אדם שנמצא בשנת אבל והוא רוצה לעשות חיי שיפוץ, חנוכת בית, הוא רוצה להזמין את האחים שלו כמובן, איך הוא יעשה את הסעודה הזאת?
קודם כל, בחנוכת בית אין חיוב דווקא לעשות סעודה.
כן.
ושנית, בחנוכת בית, מה אומרים? תחילת בואו לשכון בבית הזה, קבע על לימוד תורה. זאת אומרת, חנוכת בית לא חייב להיות דווקא סעודה, אלא דברי תורה. אתה רוצה בבקשה לעשות מצווה, תזמין 10 תלמידי חכמים, ישבו וילמדו שעה, כל אחד כרצונו, אתה תקרא את התיקון, תיקון חנוכת הבית, ובזה עשית חנוכת הבית למהדרין.
אבל אני צריך להביא
להם משפחה, תביא חברים אחד אחד בהפרדה, לא ביחד כולם.
אבל התלמידי חייבים צריך להביא להם משהו לאכול.
אם אתה רוצה תיתן להם אוכל, אם אתה רוצה תיתן להם כסף. כל אחד שיצא עם 100 שקל ביד, זה שווה יותר מכל האוכל שתיתן להם.
כמובן, נכון, כמובן. בסדר, תודה רבה, כבוד הרב.
תזכה למצוות, שיהיה לך יישוב טוב.
תודה, אמין, סליחה.
כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום.
שלום וברכה.
שלום הרב, בקשר לבדיקות קורונה ביום שישי, רציתי לשאול האם יש בעיה לעשות, בגלל שהבדיקה מתבצעת בשבת במעבדה, והאם יש הבדל בין בדיקה שנעשית סתם בשביל סקר של עובדי הוראה או משהו כזה, או בדיקה שהיא מטעמי הבידוד, או לקצר את הבידוד.
וכי אתה מעלה בדעתך שאם אתה עושה בדיקה ביום חמישי, אתה תקבל תשובה לפני שבת? היו דברים מעולם. הדברים האלה לא בדוקים. הדברים האלה הם בספק. אני לא שולל את המקום לשאלה. המקום לשאלה קיים. אם אין לך שום חשש, אלא בסך הכל מפני שיש לך רצון לקבל תשובה שלילית, ראו יותר לבצע ביום רביעי או ביום ראשון. לא בחמישי ולא בשישי. אבל אם זה כתוצאה מאיזה הבחנה כלשהי, ואתה רוצה לדעת אם לשמור את בני ביתך, את הסובבים אותך, כיוון שזה נובע מאיזו הבחנה, כן תעשה גם ביום שישי.
הבנתי, וכלומר, אם זה לקצר את הבידוד, הרי עכשיו בשביל לעשות בידוד 10 ימים, זה צריך 2 בדיקות שליליות.
או, הבדיקות האלה, הבדיקות האלה תעשה ביום רביעי, או ביום ראשון.
הבנתי. טוב, תודה רבה רב.
תזכה למצוות ובריאות איתנה לכלל ישראל. כן, בבקשה על השיחה הבאה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לברר, יש לי בעיות בפרקים, בשרירים, בפרקים. הם נסבלים, הם לא, זה לא מצב שאני בלתי נסבל. הציעו לי זו תרופה שעשויה משרצים לא קשרים. שרצים לא קשרים, ויש על זה הכשר של הרב קליין, שהוא אומר, מי שסובל יכולה לקחת את זה בראש הקט.
יש בזה טעם?
נראה לי שכן, אני לא טעמתי את זה. אני לא רציתי, אף פעם לא, מאוד נזרתי בחלב עקום.
מי שכן לא קייח, תבקשי לברר אם יש בזה טעם, די בהכשר של הרב קליין כדי לסמוך עליו.
יש טעם.
אם אין טעם, ההכשר מיותר. כל תרופה שאין בה טעם, וכל שכן כאשר הטעם הוא מריר, מותר לך תחילה ליטול תרופה שכזו. אין סיבה להניח הכשרים על תרופות שאין בהם טעם. אין סיבה. כל הסיבות להכשר, וצריך גם כן קודם כל הכשר של הרבנות המקומית, ולצערי לא כל בדץ מקפיד על כך, צריך שיהיה כשרות של רבנות מקומית, ולא עקיפה של סמכויות, זה נקרא מסיג גבול, ולכן, אם יש לתרופה טעם, צריך הכשר, אם אין טעם, לא צריך הכשר.
אפילו שנגיד, אני יכולה לנסות דברים אחרים, אני יכולה לקחת את זה, אני יודעת, כאילו מלכתחילה, אין בזה בעיה?
כן.
תודה רבה.
רפואה שלמה.
אמן, תודה.
כן, בבקשה לשיחה הבאה.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול, יש לנו מניין מצומצם שמתפללים בנץ, ואחד אחד מהמתפללים בידוע שהוא בקשר עם גויה, עם גויה. בקשר קרוב
הבנתי,
עם גויה.
הבנתי.
שאלה אם הוא מצטרף למניין.
לא.
או...
בוודאי לא. שלא. הוא מנודה. מודיעים לו שאם הוא מסכים להיפרד ממנה ולקבל עליו בנדר יותר לא להתקרב אל גויות, אפשר לצרף אותו מיד. זה נקרא שב בתשובה. אבל אם הוא לא שב בתשובה, אם הוא ממשיך בדרכו הרעה, מסרב להיפרד ממנה, אפילו קבורה בקבר ישראל קשה מאוד להקל ולקבור אותו בקבר ישראל. עד כדי כך. אני כבר לא מדבר על דברי הזוהר הקדוש, כמה שהוא קושר את נשמתו לדברים הכי מאוסים בעולם. אנחנו עם ישראל לא גזענים. ולצערי הרב, התקשורת שלנו היא לא רק חילונית, היא גם מסיתה. היא לא רק בורים ועמי ארצות, אנלפבטים, הם גם מסיתים. הם עושים את כל הרוע שבעולם, דרך המיקרופון, את כל הדברים הכי שליליים ורחוקים מהיהדות, והם טוענים שיש ליהדות כמה גוונים. אבוי להם, אוי להם. אני פשוט מרחם עליהם, כואב הלב, איך יהודים יכולים להתבטא בצורה כזו. מביאים אדם שקורא לעצמו רב, מדבר על פרשת השבוע, ומשווה בין יוסף להרצל, ולא כרב זה אל זה. זה דמיון פרוע. זה לא רב, זה ערב רב. כואב הלב, ואת זה מביאים לתקשורת, עושים שטיפת מוח לאנשים תמימים, להאדיר את שמו של הרשע הרצל, שרצה להטמיע את כלל ישראל, ששם רשעים ירכב, ועושים עליו כל מיני כתבות, מפארים ומרוממים את שמו, ורבנים טועים והולכים אחריו. מורה הוראה בישראל, לצערי הרב. אדם שקראו בשמו הרצל מתוך טעות, וזה מצוי הרבה מאוד בעדה הפרסית, אנחנו מלמדים אותם לשנות, להחליף את השם. כי אסור לקרוא בשם אדם רשע, כמו שאסור לקרוא נמרוד. אז כל אלה שמחזיקים ברוע ולא מוכנים לפרוש ממנו, הם פשוט מנודים. לכן, אם הגויה מוכנה להתגייר, נכון שזה גיור בדיעבד גדול, אפשר עוד איכשהו להקל ולומר לו, בבקשה, תיפרד ממנה בינתיים עד שהיא תגמור, תסיים את הגיור. אז אפשר עוד לסבול את הדברים.
מחילה, כבוד הרב.
רק רגע. אבל אם הוא נשאר ברשעו ואומר, לא מעניין אותי, אני נשאר איתה בכל מצב, היא לא תעבור גיור, זה פשוט מרים יד בתורת משה. הרי אפילו מי שטבע את חברו לערכאות, כשהייתה בידו אפשרות לטבוע בבית הדין הרבני, ולא עשה כך, הוא מנודה, הוא לא מצטרף למניין. על אחת כמה וכמה, אדם שחי עם גויה ומסרב להכיר בדרך התורה שלנו.
מחילה, כבוד הרב.
כן.
הוא לא גר איתה, הוא בקשר איתה. הוא לא גר איתה. אני רוצה שהדברים יהיו זה ברורים, שלא חז וחלילה תצא את הקלה.
אני הסברתי את הדברים כשהוא גר איתה.
אז...
כשגם נמצא בקשר איתה, וזה קשר יותר מדי ארוך, ומי יודע לאן הוא מגיע, הרחק מהכיעור ומהדומה לו, מזהירים אותו. הרי אין אדם שיכול לומר, אני עמיד בפני היצר הרע. יש שני דברים שאדם צריך להיות זהיר בהם כמתחווה קשת.
אז הוא לא מצטרף.
להזהיר אותו. אם הוא לא מוכן להישמר, כן, אפשר להרחיק אותו בידיים.
הבנתי, זאת אומרת, ואם אנחנו מניין מצומצם, זאת אומרת, אנחנו צריכים להביא אחד.
נכון.
אם הוא העשירי, צריך להביא עוד אחד.
נכון מאוד. אתה מכיר את הסיפור עם אותו רשע שהלך אצל הרבי, והרבי הגיע זמן המנחה, ביקש לאסוף 10. ואז היו 9, והאדם הרשע היה שם. אמר הרבי, תביאו עוד אחד. הביאו עוד אחד, והרשע העיז פנים, שאל את הרבי, והלא חל בנה, ריחה רע, והיא מתוך הסממני הקטורת. אמר לו הרבי, בשביל זה יש 11. והקדוש ברוך הוא יזכנו להחזיר בתשובה ככל מה שבידינו.
שמברך אותך, כבוד הרב.
אמן. תזכו למצוות. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
מוחי תמיד איתי.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובכשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי תפיסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
כבר 22 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי, יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22. אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות. כפוף התקנון.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה, לשיחה.
כבוד הרב.
כן, בבקשה.
בוקר טוב, אני קודם רציתי להגיד לכם, תסלח לי, אני יודע לכם מה קודם, מה שדיבר כבודו, בטח כל השמאלנים וכל התקשורת עכשיו יתקיפו את כבוד הרב.
אין להם סיבה, כי אני אדם פשוט. אין להם שום סיבה.
הם מחפשים את זה, אבל תסלח לי, אני יודע לכם, כל הכבוד לכם.
אני רוצה להוסיף לך פרט קטן. בזמנו, הרצל היה מאוד צבוע. ממש כמו כל אנשי התקשורת, כמו כל העיתונאים. הם באים ומתחנחנים ומראים פנים יפות, ולוחדים ברשת את העומדים מולם. גם הרצל נהג באותה צורה. הוא לחד את דעתם של כמה מגדולי ישראל, ובראשם את הרב קוק. הגאון הגדול והצדיק, הרב קוק, נפל ברשת של הרצל. הוא לא ידע את דעותיו. זה שהוא המיר את דתם של הילדים שלו. הוא לא מל את בנו. הוא כתב בספר שלו לעשות המרת דת המונית לכלל ישראל, להעביר אותם להיות נוצרים. אפשר לשכוח את זה? לא צריך הרבה חוכמה. די לקרוא מעט בספר שהוא כתב, ולראות שהוא היה אנטישמי מגדולי שונאי תורת ישראל. ודי בזה. כן, בבקשה.
שציתי עוד לשאול ככה, בחינת השהייה בשבת, אסור לעשות. אז רציתי לדעת, למשל בישיבה, שיש להם חמין לבוקר. הטבח מכין את זה ביום שישי, שם את זה על האש, והוא שכח לחסות שם בתח או משהו. זה מלך מקום מסוים, בבוקר בא איזה מלצר שם, והוא מכין את האוכל. אז אם שכחו לשים, שכח הטבח שכח לשים את זה, אז נאסר.
אדוני מדבר, אם אני מבין נכון, אם אני מבין נכון אתכם, הרדיו מפריע לי, תכבה את הרדיו בבקשה. אם אני מבין נכון אתכם, לא היה כיסוי על האש. הסיר היה מכוסה, אבל מתחת לסיר לא היה כיסוי על האש. השאלה האם מותר להניח על אש גלויה מערב שבת. אוכל לא מבושל, שהוא לא יכול להתבשל בליל שבת, אלא רק לשבת בבוקר. האם מותר לאכול מאכל שכזה? התשובה היא כן. כיוון שאין סיכוי שהמאכל יתבשל. הגמרא מביאה דוגמה, מי שלקח חתיכת בשר חיה, או בימינו אפילו תפוח אדמה חי, תחב אותו לתוך הקדרה, הדבר החי גורם להיסח הדעת. לומר, אני בליל שבת הערב לא יכול כבר לאכול מזה, כי האוכל לא יתבשל עד הלילה. זה יהיה מונח עד למחר. ממילא, כאשר הדין נדחה למחר, אין חשש שמא יחטא בגחלים. ממילא המאכל הזה מותר. רוצה המלצר להוציא את הסיר מעל האש, ולשים בצלחות, בקערות, להניח בפני האוכלים, מותר. בעוד הקדרה על האש, מאוד לא ראוי ליטול ממנה אפילו לא במצקת. בעוד הקדרה על האש, צריך להשתדל ככל האפשר, שלא לעשות שום פעולה בתוך הסיר, כי זה נראה כמגיס. האש גלויה. לכן רצוי להימנע. אבל כאשר הסרנו את הקדרה מעל האש, ורוצים ליצוק לתוך הקערות, לתוך הצלחות, אפשר בהחלט להשתמש באותו מאכל, גם אם האש נשארה גלויה עד הבוקר. כן, בבקשה לשיחה הבאה. כן, בבקשה.
בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
רציתי לשאול אם זה נכון שמתי שיום כיפר נופל בשבת, שעושים הבדלה, לא עושים ברכה ברמי המסמים.
זה נכון, והסיבה לדבר, הרי את ברכת הבסמים בכל מוצאי שבת מברכים כדי להיפרד מהנשמה יתרה, שהפרידה לא תהיה קשה מדי. על ידי הבסמים שזה ריח דבר רוחני, מקלים על הפרידה מהנשמה יתרה. כאשר יש אוכל בשבת, יש נשמה יתרה. כאשר אין אוכל בשבת, דרגת הנשמה יתרה היא קלושה. וכשם שבמוצאי יום טוב לא מברכים על בסמים, אף על פי שיש נשמה יתרה גם ביום טוב, אבל דרגתה נמוכה יותר, לא כמו בשבת. הגורם לנשמה יתרה בדרגה גבוהה, אלו דברי המאכל שאוכלים. אז אם לא אוכלים ולא שותים ביום הכיפורים, אין את הנשמה יתרה בדרגה הגבוהה. אין צורך בבסמים. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אכלתי שיעור של מזונות או שתיתי שיעור רביעית של שתייה ויצאתי מהבית, עליתי לאוטובוס, שכחתי לברך ברכה האחרונה. מה אני עושה?
בין אם זה מעין שלוש, ובין אם זה בורא נפשות, ובין אם זה ברכת המזון, כאשר זה משיכה ולא במזיד, מותר לברך במקום שנזכר. כאשר זה במזיד, כאן יש הבדל בין מזונות של עוגה, של דברים כמו יטריות, מעשה קדרה, או ברכת המזון, שבזה, אם זה במזיד, חייב לחזור למקומו הראשון ולברך. אם זה בשוגג, יכול לברך במקום שנזכר. לעומת זה, בחמשת מיני פירות של שבעת המינים, וכל שכן ברכת נפשות, מרן מביא שתי דעות לגבי חמשת המינים של הפירות. למעשה מרן הכריע שלא חייב לחזור למקומו. כך הדין גם בפירות שאינם משבעת המינים, או מים, שתה כשיעור רביעית וחייב בברכת נפשות, רשאי לברך בכל מקום שרוצה.
מה הגדרה של מזיד?
אומר, אני אברך שם. זה נקרא מזיד.
עכשיו הרב, אם שתיתי מים בבית וירדתי לזרוק זבל וחזרתי,
חייב לחזור לברך את ברכת שהכל שנית.
ובורא נפשות, מתי אני אברך?
אחרי השתייה השנייה.
כל המצוות שבשם.
אגב, אני רוצה כאן להעיר תשומת לב, אפשר לומר בכל הסידורים, אפילו בסידור יחווה דעת, נפלה טעות בפיסוק של ברכת נפשות על איבד לדעת מרן השולחן ערוך. לדעת מרן השולחן ערוך, הפיסוק צריך להיות ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן, פסיק, על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים. אשכנזים, ברוך חי העולמים. זאת אומרת, שהפיסוק אחרי מילת וחסרונן, ולא אחרי מילת רבות. וההבדל, לדעת מרן השולחן ערוך, תינוק נולד וכיכרו בידו. זאת אומרת שזה המינימום לקיום המין האנושי, לחם ומים. בורא נפשות רבות וחסרונן, כשהקדוש ברוך הוא יוצר את נשמותיהם, את נפשותיהם של כלל ישראל, של כלל הבריאה, יחד עם אותו תינוק, הוא מייצר עבורו גם את המזון שלו. ויש גם תוספת, כל מיני ויטמינים, דרך הבשר, דרך החלב, דרך הפירות, על כל מה שבראת, שזה התוספות, שהם בסך הכל להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים.
אבל לפי פירוש הבן איש חי שזה מדבר
עליו. אני יודע, בכל זאת, אנחנו הולכים אחרי מרן. ומי שעושה מרן לא סותר את דברי הבן איש חי. מי שהולך אחרי הבן איש חי, סותר את דברי מרן.
ואני יכול לכוון את שניהם?
אמרתי, אם אתה עושה את הפסיק אחרי וחסרונן, תכוון את שניהם.
תזכו למצוות, שבת שלום.
תזכו למצוות, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לדעת אם בן שהוא סמוך על שולחן אביו, וגם לא סמוך על שולחן אביו, כשהוא אוכל אצלו, בוא נגיד, בסעודת שבת ויום טוב, או בימות החול, אם הוא יכול לברך בברכת המזון, ברכת אירח. הוא יכול לברך, או המנהג שלא נוהגים, בין שסמוך על שולחן אביו וגם לא סמוך?
אני אמרתי כמה וכמה פעמים שאני מקנה באשכנזים, שיש להם ברכה מיוחדת, שמברכים בברכת המזון, הרחמן הוא יברך את אבי מורי בעל הבית הזה, ואת אמי מורתי בעלת הבית הזה, זו ברכה נפלאה, ברכה מצוינת. ויש כאן הכרת הטוב. ברכת האורח זה לא הלכה. זו עין טובה. זו הכרת הטוב. אין מה להפסיד. תמיד תמיד מי שמודה לא מפסיד. אני הרגלתי את עצמי, בעוד הילדים שלי היו קטנים, היו מביאים לי סוכריה, הייתי אומר תודה רבה. כוס מים, תודה רבה. הם מקיימים מצווה, מצוות כיבוד אב ואם. אבל הרגלתי את עצמי כדי שיהיה לי הכרת הטוב. מי שהטיב איתי, אני אשתדל להטיב איתו. הכרת הטוב זה אמונה בקדוש ברוך הוא. פרעו שלא הייתה לו הכרת הטוב, כופר בטובתו של חברו, סופו שכופר בטובתו של מקום. לכן, נכון מאוד להרגיל את הילדים הקטנים, מרגע שמברכים ברכת המזון, יודעים לומר את ברכת האורח, לומר את ברכת האורח, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שהברכות יתקיימנה.
אמן. עוד דבר, אם יש בחורים שיושנים בחדר, אם עוד בחורים בישיבה, בחור אחד רוצה לקום בשלוש וחצי, ארבע לפנות בוקר כדי ללמוד, אבל לפעמים המציאות היא שבן אדם קם ועושה קצת רעש בחדר, האם הוא יכול לקום או יש קצת בעיה של אולי בין אדם לחבר או לא רוצה להיכנס בגזל שינה, אם יש עניין בזה בכלל, אבל הוא יכול לעשות את זה?
למה כבודו שואל דווקא על בחור ישיבה? זה נכון, גם בין איש לאשתו.
נכון.
הוא נמצא בחדר, למה להעיר את האישה כשהיא עדיין יכולה להמשיך ולישון? זה גם בין אדם לחברו, וצריך באמת להשתדל להקפיד, צריך באמת לעשות כל מאמץ, כל מה שבידו, כדי לא להפריע. זה נכון. דבריך אמיתיים הם כל כך צודקים ונכונים, שכל אדם בלי יוצא מן הכלל, חייב תמיד לקחת בחשבון. זה נכון לגבי התאורה, אם האור בחדר מפריע, ואחרים רוצים לישון. אם מישהו הלך לישון מוקדם קצת, ונכנסים האחרים בשעה מאוחרת יותר. זה סבך של כל כך הרבה פרטים, שכל מי שמתבונן באחד מהם, יכול באמת תמיד להקפיד איך לא לגרום צער, איזה נזק לסובבים אותו. זה נכון, למשל, הבחורים בישיבה יושבים לאכול. הניחו קערה מרכזית, וכל אחד ניגש ולוקח. אחד שיש לו, ברוך השם, תיאבון, לוקח הרבה, ולחבר לא נשאר. צריך להיות דעתן, צריך לקחת בחשבון שנמצאים בשולחן עוד. עכשיו, בעידן של הצמצום, זה כבר כמעט לא מצוי, אבל שירבו שמחות בישראל, ונזכה להחזרת עטרה ליושנה, יושבים בשמחות, מגישים לשולחן כערה מרכזית, ואחד ממלא את הצלחת שלו, ולאחרים לא נשאר. זה גם הכרת הטוב כלפי הסובבים אותו, הוא לא לבד. עין טובה, לראות בטובת חבריו. כל הדברים האלה הם בין אדם לחברו, וראוי להתבונן בהם כדי להטיב לזולת.
יפה מאוד. אם יש עוד דבר, יש משפחה בחוץ לארץ, מכיר אותם קצת, הם רוצים לעלות לארץ ישראל. עכשיו, יש להם בן, הוא קבור שם, יש בן שלהם שהוא קבור שם, והם מסכימים לעבור לארץ ישראל, רק בתנאים הם גם כן יכולים להביא את הבן שלהם, שהוא קבור שם לארץ ישראל, להיות קבור פה בארץ ישראל. זה קצת רגיש העניין, אז הם שואלים אם אפשר. הוא לא, הבן, הוא לא, אין תנאי, אין אפילו אסמכתה שהוא רוצה להיות פה, אבל הם שואלים אם יש אפשרות.
אבי מורי כתב תשובה ארוכה בזמנו כשהוא היה הרב הראשי של תל אביב. החברה קדישה של תל אביב יפנו אליו מספר שאלות. עליו השלום היה יושב ראש קלסלוי, הוא יפנה אליו הרבה שאלות בהלכה בנושאים האלה. אחת השאלות הייתה אם יש עניין להביא לקבר ישראל בארץ ישראל, יהודי שנקבר בקברות ישראל, אבל בחוץ לארץ. אבי מורי כתב שגם בלי תנאי, כיוון שיש מעלה גדולה מאוד להיקבר בארץ ישראל, לכן מותר לך תחילה, ואין צורך לשאול אפילו את המשפחה. קל וחומר כאן שהמשפחה רוצים, שהמשפחה גם זוכים בעקבות כך שהם עצמם בחייהם יזכו להתיישב לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, בין אם היא דאורייתא אליבא דהרמב"ן ובין אם היא דרבנן לדעת רוב הפוסקים, כך וכך מצווה ליישב את ארץ ישראל.
יפה, תודה, תודה רבה.
תזכו למצוות, תבורכו. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום כבוד הרב, בוקר
טוב. שלום וברכה, כן.
אני בן עדות אשכנז שמתפלל פעמים רבות בימות החול בבית כנסת של בני עדות המזרח, ופעמים רבות אני מקבל עלייה ביותי לוי בימי שני וחמישי. עכשיו, כמנהג עדות המזרח הם מכבדים את העולה לקרוא בתורה, ואני יודע לקרוא בתורה, אבל רק במנגינה אשכנזית, בהברה אשכנזית. האם נכון שאני אקרא בתורה במניין כזה, או לתת לבעל הקורא לקרוא?
עדיף יותר שבעל הקורא יקרא, אבל אם הציבור מבינים, בדרך כלל רוב ככל בני הישיבות מכירים את העברה האשכנזית, ואם הם כאלה שמסוגלים להבין את הקריאה שלך, מותר לך לקרוא ויוצאים ידי חובה לך תחילה, בלי שום פיקפוק, ובפרט בשני וחמישי, שהרי את הקריאה הזו חוזרים לקרוא בשבת. אני אתן דוגמה יותר קיצונית. לאו דווקא ספרדים אשכנזים, לו יצויר שביום שני או חמישי, אני טעיתי ודילגתי, אני הקורא בתורה, דילגתי פסוק. אחרי שהעולה סיים לקרוא, ספרנו את הפסוקים שקראתי עבורו, ראיתי שהיה לפחות שלושה פסוקים. עדינו שיצאנו ידי חובה, ולא חייבים לחזור על הפסוק הזה. לעומת זה, אם זה קרה בשבת, בשבת חייבים לחזור על הפסוק הזה שוב. כי בשבת אפילו מילה אחת מעכבת, ואפילו אם כבר התפללנו מוסף, מוציאים שוב את הספר תורה, קוראים שלושה פסוקים ביחד עם המילה החסרה, כדי לקיים את הפרשה באופן מלא. עד כדי כך, בשבת זה חמור. לכן, אם זו קריאה בנוסח המבטא האשכנזי, אין בזה שום גריאותה, יוצאים ידי חובה, ואפילו לא בקריאת התורה, שזה חובת הציבור ולא חובת היחיד, אפילו בדברים שהם חובת היחיד, למשל קידוש. אני התפללתי בישיבה של אשכנזים, ועשו אחרי התפילה קידוש, שמעתי את המברך, מברך במבטא האשכנזי, בין אם זה ליטאי ובין אם זה חסידי, זה לא משנה, אני מבין את הברכה, יצאתי ידי חובת הקידוש.
אני מבין, אבל אם אני מתפלל במניין של אנשי עמל, של בעלי בתים, שלא בהכרח מכירים ויודעים את העברה...
עדיף להימנע.
עדיף להימנע. כן. תודה רבה, כבוד הרב.
תזכו למצוות. כן, שם. בבקשה לשיחה הבאה.
בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
רוצים לדעת היום אם צריכים להקפיד לחסות מים של נגב וסר כדי לעשות ברכות.
מים של?
נגב וסר, שבבוקר.
אהה, אני מבין. הנטילת ידיים של שחרית, יש חסידים מתחסדים ששמים ליד המיטה כערה עם נטלה מלאה מים. צריך לך תחילה לחסות את המים, כי עצם הדבר להניח ליד המיטה זו חסידות. זה לא על פי ההלכה, לא חובה. אפשר על פי ההלכה ללכת לאט לאט לנטילת ידיים, ואין בזה שום גריעותה. אבל מי שרוצה להתחסד, תבוא עליו ברכה. נכון יותר שישים את הנטלה ליד המיטה, ייטול את הידיים, אבל צריך לחסות את המים כדי שלא יישארו מים גלויים. כי מים גלויים שורה עליהם רוח רעה. מה יצא? יצא שכרו בהפסדו. מצד אחד הוא נוטל ליד המיטה, מצד שני המים האלה שרתה עליהם רוח רעה.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. כן, נצא להפסקה בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
מוחי תמיד איתי.
תישארו בבית, יוצאים רק אם חייבים. עקב העלייה המדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה, הכריזה ממשלת ישראל על סגר הדוק. שימו לב, הגבלת תנועה למרחק של 1,000 מטרים מהבית, למעט טיפול רפואי, ספורט יחידני והצטיידות במצרכים חיוניים. יפעלו מקומות עבודה חיוניים בלבד. התקהלות מותרת עד 5 אנשים בחלל סגור ועד 10 אנשים בשטח פתוח. איסור שהייה בבית של אדם אחר. סגירה סגירה של מערכת החינוך, סגירה מלאה של פעילות המסחר והפנאי. נכון, החיסונים כבר כאן, אבל הנגיף מתפשט בקצב מהיר יותר. עכשיו יותר מתמיד, אנחנו חייבים להתגייס ולעשות מאמץ לבלום את המגפה. הישארו בבית, בשביל כולנו.
הפרת הנחיות הסגר אסורה על פי חוק ועלולה לגרור קנס כספי על סך 500 שקלים. מגיש משרד הבריאות.
מקורמל. איזה טעם שוקולדי מיוחד. חדש, שוקו יודבטה בטעם קרמל. טעם יודבטה.
אבא ואמא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, שאלות מהאתר. קורנפלקס של תלמה בהשגחת רבנות ערד. ללא סמל הבדץ. האם ניתן לאכול? גם מי שמקפיד על בדץ יכול לאכול מהמהדרין של רבנות ערד? אין הבדל בין ההכשר מהדרין של הקורנפלקס לבין המהדרין של הרבנות לבדץ. אפשר בהחלט לעשות את אותה השוואה בלי שום שינוי. זה אותו הדבר. רציתי לשאול לגבי עשיית סלט תפוחי אדמה עם מיונז, או סלט ביצים עם מיונז, או סלט טונה עם מיונז. האם מותר לעשות בשבת? כן, מותר. הכלל בדברים האלה, כל דבר שנועד לטעם, אפשר לעשות כך לך תחילה. והרי, מה שאני עושה, אני לוקח דברים מוכנים שראויים לאכילה. המיונז כשלעצמו ראוי לאכילה. התפוח אדמה או הביצה או המיונז או הטונה, כולם ראויים לאכילה. אני מערבב כדי לעשות טעם שונה. הילדים הקטנים אוהבים לטחון לרסק את התפוח אדמה יחד עם הביצה, שמים על זה קצת טחינה או חומוס, כל ילד לפי מה שהוא אוהב, מערבבים. לכאורה יש כאן איסור של לש, הרי הם מחברים את כל חלקי הריסוק של התפוח אדמה, של הביצה, הם מחברים את הכל באמצעות התחינה או החומוס. בכל זאת נחשבת לו ההתאמה כתוספת של טעמים, כשם שמותר להוסיף מלח, להוסיף תבלינים, לכל דבר מאכל לפני שאוכלים, כמו שעושים סלט, כך אותו הדבר, מותר לערבב את המאכלים אחד עם השני, כדי שבאותה השיטה של הערבוב יהיה הטעם שונה, כך שהערבוב הוא לא יוצר דבר חדש, אלא הוא משנה את המהות. זו גם הסיבה שיתרנו לעשות מנה חמה בשבת. רק מה הקפדנו לומר? שהעשייה של מנה חמה יכולה להיעשות דווקא בכלי שני ולא בכלי ראשון. זה לא משנה לספרדים או לאשכנזים. בין לספרדים ובין לאשכנזים, דבר מאכל שכבר היה ראוי לאכילה, ואני מחדש ימיו כקדם להיות עוד הפעם ראוי לאכילה, אין בזה איסור נולד. אני לא שיניתי במהות שום דבר. לקחתי דבר יבש וריקחתי אותו. מה עושים המים החמים? מרקחים את המנה החמה. ולכן אין שום מניעה ליצור מנה חמה בשבת. ולמה אמרתי דווקא כלי שני ולא ראשון? כי עדיין יש מספר מרכיבים, מספר קטן של מרכיבים. לפעמים זה 20%, לפעמים פחות. כמה מרכיבים מתוך המנה חמה שהם לגמרי לא מבושלים. שיכול להיות אלים, יכול להיות משהו דומה, וכיוון שעירוי מבשל כדי קליפה, נמצא מבשל בשבת. לכן, בכלי שני שאינו מבשל, מותר. בכלי ראשון, אסור. זו הסיבה שאמרנו, כשהוא לוקח מים בקוס, ושופך לתוך המנה חמה, מותר לכל הדעות להכין את המנה חמה. מה הוא עשה? הוא הפשיר, הוא הכין דבר שהיה מוכן קודם. הוא רק חידש את מצבו הקודם. האם מותר לומר לגוי, להניח מים וביצים מבושלות על הפלטה, ולהוסיף מים לחמין בשבת? אני אענה לשאלה השנייה קודם, ואחר כך לשאלה הראשונה. לומר לגוי להוסיף מים לחמין, דווקא לגוי מותר, כי הרמה התיר, מרן אסר. כל מקום שיש דעה של פוסקים שמתירים, אמירה לגוי מותרת. זאת אומרת, למשל, דעת מרן השולחן ערוך, שיש בישול אחר בישול בלח, אסור לחמם מרק בשבת. אני רוצה לומר לגוי לחמם מרק בשבת, מותר, כי הריף והרמב״ם סוברים שאין בישול אחר בישול בלח. זאת אומרת, אני עושה כפי דעת פוסקים מסוימים. אז די לך שאתה עצמך היהודי לא עובר על דברי מרן. אבל יש לך את דעת הרמב״ם. זה לא דעה שנמחקת. לכן מותר לומר לגוי לחמם עבורי מרק בשבת. אותו הדבר מותר לומר לגוי להניח מים חמים לתוך החמין כדי לרקח אותו שלא יתייבש בשבת. זה הדין השני שנשאלה כאן השאלה. הדין הראשון, להניח מים וביצים מבושלות. אם המים האלה מים קרים, שכרגע הוספנו מהברז, יהיה מותר לומר לגוי, כי אין לי הנאה מהמים, אבל יש לי הנאה מהביצים, והרי הביצים כבר היו מבושלות. אחרת, אם הביצים לא היו מבושלות, יש בזה גם איסור של בישולי גויים. ביצה שגוי בישל, בין אם הוא עשה חביתה, ובין אם הוא עשה ביצה קשה, ביצה שגוי בישל, יש בזה איסור בישולי גויים. לאשכנזים עוד יש אפשרות להקל על פי דעת הרמה, כיוון שהפלטה כבר דולקת. זה אש מוכנה. הגוי הניח על גבי אש דולקת, לדעת הרמה אין בזה בישולי גויים. אבל לדעת מרן, עצם הנחת התבשיל על גבי הפלטה, זה האיסור. אז בחימום אין בישול אחר בישול מקלים. אבל בבישול יש בישול, וזה נקרא בישולי גויים. לכן על ביצה לא מבושלת אין מקום להקל. אבל בביצה שכבר מבושלת, והרי את המים אני לא צריך, מה שאני צריך זה בסך הכל שהביצים יהיו חמות, כיוון שהביצה חמה הוא רוצה להנות ממנה, מותר לומר לגוי להניח את המים והביצים על גבי הפלטה, כדי להנות מהביצים כשהן חמות. תבשיל שיתבשל חצי בישול, ויש בו בצל, תפוח אדמה, קישואים וקצת שמן. נשאר כל הלילה. האם נאסר בגלל הבצל? אוי אוי אוי, חזרתי על התשובה הזו כמה וכמה פעמים. בצל שמעורבים בו טעמים נוספים, כמו גם ביצה שמעורבים בה טעמים נוספים, אפילו ביצה עם קליפתה, היא תואמת, היא מקבלת את הטעם של המאכלים שמסביבה. אין בדין לינת לילה. דווקא דבר שהוא חי כמו שהוא, אז יש בו דין לינת לילה. יותר מזה, אם לקחתי בצל בלבד, בישלתי אותו בתוך מים, לא שמתי מלח, לא שמתי שום דבר, רק בצל בלבד, מים ובצל. המים והבצל משכו את הטעם של הבצל, ממילא זה כבר לא נקרא בצל חי. אין בזה דין לינת לילה, לא שייכת בזה לינת לילה. יש הרבה עדות שנוהגים להניח את הביצים כלופות בתוך החמין, לא ביצה עם הקליפה. הם מבשלים את הביצים מערב שבת, מקלפים, מניחים את הביצה כלופה בתוך הסיר של החמין לפני הדלקת נרות, ובבוקר יש להם ביצה כלופה. אין בזה דין לינת לילה, כי הביצה במשך הלילה מקבלת מהטעם של החמין, לא שייך בזה לינת לילה. האם מותר לשחות לימון בשבת על גבי האצבעות או על ידי רשת? כן, מותר. למדנו את זה כמה פעמים. דין בורר שייך כשאני מוציא את הפסולת מתוך האוכל. כאן הפסולת נשארת ביחד עם האוכל. או שכשאני נותן על גבי האצבעות, המים יורדים מעליהם. לא אני בררתי, זה נעשה מאליו. ולכן, בין אם זה רשת שהיא מונחת על חצי לימון, ובין אם זה על גבי האצבעות, מותר לעשות כך בשבת. האם ראוי להתפלל עם כובע של מעיל? כמו קפוצ'ון. האם מותר לשים את הכובע הזה על הראש? למי שקר וקשה לו לכוון בתפילה, אפשר. אבל מי שלא קר לו, חושב שזו חסידות להניח את הכובע הזה לחסות את רוב הראש, זו לא חסידות. אין דרך לעמוד כך לפני המלך, ולכן לא נכון לעמוד עם כובע של קפוצ'ון. אני מתפלל במניין לפני החזן. בראש חודש, מתי אני אומר את שיר של יום, וכן ברכי נפשי. לפני הקריאה בתורה, אחרי. אני מבין שהשואל אשכנזי, כי לספרדים, אמירת ברכי נפשי נאמרת אחרי מוסף, ולא ביחד עם שיר של יום. האשכנזים נהגו לומר את זה לפני המוסף. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אין לזה נפקה מינה. יכול לומר מתי שהוא רוצה, בקצב שלו, וזה לא מחייב ללכת עם השליח ציבור. תפילה בציבור פירושה דווקא תפילת עמידה, לא משהו אחר. כל יתר הקטעים, חוץ מנפילת אפיים, אמירת יגמידות, שאת זה ראוי לומר ביחד עם כל הציבור, כל יתר הקטעים שבתפילה יכול אדם לומר בקצב שלו, כדי לכוון, לומר את מה שהוא רוצה בצורה הברורה ביותר, ולא להתבלבל ממה שנעשה מסביב. באמצע תפילת מוסף, לפני אתה קדוש, שומע קדושה של שחרית. האם יענה או לא? אסור לו לענות. שתי הקדושות שונות זו מזו. כאן יש כתר, כאן יש נקדישך, ואפילו למנהג האשכנזים. אין לענות קדושה של שחרית בתוך תפילת לחש של מוסף. אף על פי שמי שנמצא ביחד עם השליח ציבור שמתפלל מוסף, מותר לו לענות את הקדושה בין מחיי המתים לאת הקדוש, אבל דווקא קדושה ששייכת לעניין. כאן הוא נמצא במוסף ורוצה לענות קדושה של שחרית. זאת לא קדושה מהעניין, לכן אינו רשאי לענות. שאלה נוספת, מתפלל שחרית בחוץ. האם יכול להתעטף בתלית מתחת למעיל? לא ולא. אני רואה את הדברים וזה מאוד כואב לראות את האנשים שקר להם. אני דן אותם לקו זכות, אבל יש פתרון שהוא ישים את התלית על גבי המעיל. יהיה עם המעיל כיוון שקר לו, ואת התלית ישים על גבי המעיל. הרי יש לנו תלית קטן. אני לא חושד באותם שהולכים עם מעיל על התלית שהם לא לבושים בתלית קטן. אז מה ראית בתלית גדול? כדי לקיים את המצווה וראיתם אותו, כפי דעת מרן השולחן ערוך, לשים את בגד התלית גדול על כל הבגדים. אז מה ראית לחסות את זה שוב במעיל? לכן, מי שקר לו בתקופה הזו, הדרך הנכונה היא פשוט ביותר לעשות את הלבישה של התלית גדול מעל כל הבגדים, מעל המעיל ולא מתחת למעיל. אפילו תלמידי חכמים, תסתכלו בכל הישיבות, הם נשארים עם הבגדים, עם המעיל, בחור ישיבה או רב, הולך עם הפרק, תמיד התלית קטן מתחת לבגדים, התלית גדול מעל המעיל, וכך מתפללים, קיץ וחורף, אותו דבר. האם בתענית יחיד, יש לומר עננו בברכת שמע קולנו בשחרית ומנחה? האשכנזים והספרדים בדין תענית יחיד מאוחדים. אין לומר בשחרית עננו, אלא רק במנחה. בשלמה בתענית ציבור יש מחלוקת. האשכנזים לא נהגו לומר עננו בשחרית, אלא רק במנחה. בחזרת השליח ציבור בשחרית אומרים עננו. אבל בתענית יחיד, בין לספרדים, בין לאשכנזים, אומרים עננו אך ורק בתפילת המנחה, ולא בתפילת שחרית. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, לישי נוימן שהעביר את הקולות, לקובי אלי שעשה את העבודה מלאכת הקודש בצורה הטובה ביותר, הפיק אותנו בצורה חרוצה טובה ומצוינת, ותבוא על כולם ברכת טוב. שבת שלום.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועתך קיוויתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
זו אותה הנסיעה לעבודה, הביתה ולבית הספר, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. נהגים. בחורף קשה יותר להבחין בהולכי הרגל ולהספיק לבלום בזמן. גם כשהדרך מוכרת, נוסעים לאט ונותנים זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש או המתכוונים לחצות אותו.
הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות ב-iRobot, אוזניות AirPods, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכ"ב בכסלו עד כ"ב בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
עוגיות מסוכרות בריח של בית. כל אפייה מתחילה בנייר אפייה, ומומלץ שיהיה טבעי ואיכותי. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, עשוי מחומרים מן הצומח, עבה ואיכותי במיוחד. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, להגנה על תבנית התנור, נשלף אחד אחד באריזה עם פס גירה לשימוש נוח ושמירה על סטריליות הדפים. אל תתפשרו, תנסו, יש על מי לסמוך בבית. סאנו סושי.
המוטציה הבריטית עורבת בכל פינה ומדביקה בקצב מסחרר. מה עושים? נזהרים ונשמרים. גדולי ישראל בקריאת חירום. על מנת למנוע סכנה, חולי ומחאוב ושלא ייגרם ביטול תורה ותפילה בציבור, יש להתפלל בחצרות ובמקומות פתוחים. אין להתקהל באופן מסוכן ויש לקיים סמכות רק על פי הכללים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
מתפללים
רפאנו השם, מאמינים לישועת חכימיתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 10.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. המשטרה מגבירה את האכיפה על מגבלות הסגר ומ-14